סדר התפילה של שחרית, טוב מאוד שאדם יהיה זריז ונזכר להגיע לבית הכנסת מתחילת התפילה ועד סופה, ולא יעשה למחצה שליש ורביע. נקרא לכם מה כתב מרן הבית יוסף על עצמו, מה שאומר לו המגיד. המגיד בפרשת בשלח. מי זה המגיד? זה המלאך שנברא מהלימוד תורה שלו. כותב לו, אומר לו, הטוב בעיניך מה שאתה עושה, כי אינך הולך לבית הכנסת בהשכמה, ולכן אתה צריך לומר התפילה על ידי תלי, להקדים המאוחר ולאחר המוקדם, זאת אומרת לדלג איזה קטע ולומר אותו אחר כך, אחרי התפילה. ולא ידעת, כי סדרי התפילה מיוסדים ומסודרים על יסוד וסדר נכון, ואילו תאחר המוקדם, הרי אתה מפריד ומקלקל הסדר. אך הוא אומר לו ועוד, תזכה לראות את אליהו כאשר אמרתי לך, אם תטיב דרכך לפניי. והטוב בעיניך שאינך הולך בהשכמה לבית הכנסת, ואף על פי שאינך ישן, ולא יושב בטל, הוא היה לומד תורה. לפעמים היה מעריך בסוגיה, מגיע בית הכנסת מאוחר, הוא אומר לו, אם כל זה עידן תורה לחוד, ועידן צלותה לחוד. לכן בני, השכם לבית אלוהיך, והתפלל בכוונה. אלה דברי רבנו יוסף קארו, גם בפרשת בשלח, ושוב חזר על זה פרשת אחרי מות. זה מה שציטטתי לכם. המגיד אמר לו, והוא כתב את זה. אז מכאן אדם ילמד מוסר שיאמר את התפילה לפי סדר, מתחילתה ועד סופה, ולא יפסיק באמצע בשום דבר אחר. גם תלמיד רבנו הארי היה באותו דור, רבנו מאיר פפירס, קוראים לו הרמף, שהוא ספר אור צדיקים. כתב שמה שיזהר האדם מאוד להתפלל לפי סדר ולא לדלג, כי כל אלה שמדלגים מהפכים לצינורות. סיפר לי מורבי עליו השלום, מיותו ילד בן 10, היה הולך לשמש את רבי יעקב חיים, בנו של הבן איש חי. הבן איש חי היה לו בן יחיד, ליעקב. אז הוא היה יושב לו, מביא לו תפילין, סדר לו הציצית, היה אוהב להיות לידו. והוא מסכן, היה סובל, רבי יעקב חיים, מעקבה. והיה צריך לפעמים, לפני ברוך שאמר, או מה, אבל פי שהוא כבר הכין את עצמו קודם, עוד פעם, לחלוץ את התפילין, לצאת לשירותים. אבל הוא היה חוזר, הייתי עוקב אחריו, אז היה מדלג, יש מובא סדר, שמי שבא מאוחר, אז יש איזה דברים שצריך לומר, יש שידלג. למשל, מברוך שאמר, זמור לתודה יגיד, והוא רחום מכפר עוון, אשר יושבי ביתך יגיד, הללויה עלו את השם אל השמיים, והללו אל בקודשו. ואחר כך ישלים את המזמורים שלא אמר אותם. אז הוא מה היה עושה? היה עושה ככה, אומר לי, ואחרי שהיה אומר עלינו לשבח, מסיים עלינו לשבח, מתחילה עוד פעם, מאלוקנו ולוקי אבותינו, עד השתבח. אפילו שיותר מחצי הוא כן אמר, אבל כן שהוא לא אמר את זה לפי סדר, אז היה חוזר לומר את זה בלי סדר, רק בלי ברכה. ברוך שאמר, ברוך מלך מעולל בתשבחות. וכן, בסוף השתבח, אותו דבר. הוא אומר את זה בלי ברכה. אבל למה? כדי לא להפוך את צינורות, אף על פי שהיה חולה. הוא לא יריך הרבה ימים, 62 ו-3, היה סובל גם מהעיניים, גם מהקיבה, הלך לעולמו. אבל היה מזהר שהתפילה תהיה לפי סדר. גם רבנו הארי, כך כתב בשאר הכוונות, להיזהר שזה סדר שמוכרח לתיקון העולמות, מדרגה אחר מדרגה שהשפע יורד, ולא לדלג ולא לעשות שום באמצע איזה, כמו שאמרת, תלאים או תלאים. שוב, נדבר עניין הבגדים, שצריך שהאדם בפרט כשהוא מתפלל, שהבגדים שלו לא יהיו הפוכים, לא יהיו מתונפים ולא קרועים. כל זה מביא בלבול לדעת, וגם התפילה שלו לא תעלה. ואפילו בגדים פנימיים לא יהפוך אותם. חוץ מתינוקות, הם לא מתפללים, והם לא לומדים תורה. אז בכוונה, אמהות הופכות להם את הגופיות, למה שהתפר לפעמים שורט אותם. זה מותר. אבל האדם בוגר, משתדל הכל ללבוס את בגדיו כמו שיהיו, וגם שלא יהיו מלוכלכים, כי זה קשה מאוד, הגמרא אומרת, לשעמום. מרן בית יוסף כתב, שירוש זה משוחן ערוך, לא יודע למה אנשים לא שמים לב מה כתוב. אומר מרן, ידקדק בחלוקו ללובשו כדרכו, שלא יהפוך הפנימי לחוץ. חלוקו זה גופייה. את הגופייה לא יהפוך אותה, זה קשה לשכחה, אומר, ודומה למה שכתב רבנו ארי, שלא ילבש שני מלבושים ביחד, אותו דבר. ולא יהפוך חלוקו, שהוא לצד פנים, לצד חוץ, על שום דבר שבעולם. לפי שנראה שהוא דבר נקל, ומה יש בזה חשש? כיוון שהוא מתחת למלבושיו, זאת אומרת, לא רואים את זה. בכל זאת, אל תלבש בגד הפוך. ובפרט, אם הוא תלמיד חכם, יש בזה עניין גדול, סוד השם לרעב. אז לכן האדם ישתדל שכל הבגנים שלו יהיו בסדר. בפרט בחורף, האם לא שמים לב, או קמים מוקדם וחשוך עדיין, ולא מסתכל, לפעמים המכנסיים, הבגד, שאר הבגדים, לסדר אותם, יהפוך אותם לכיוון כבר בלילה, שהולך לישון, יכין את הבגדים שיהיו מסודרים לפניו, שלא יהיו הפוכים, נכון? מה ישלה? אותו דבר, ודאי. גם גרביים, לא ללבוש אותם הפוך. וכל זה, נעליים, מה שימין ימין, מה ששמאל שמאל, כל זה, צריך לזהר בזה. כל הספרים העריכו בזה מאוד. יש ספר את ה... מה אתה אומר? זה למדנו למעלה. בלהוריד גם כדאי להקפיד. אמרתי לך, ספר עין הטוב יסתפק בזה, אם כל האיסור זה ללבוש אותם ביחד, אבל לפשוט אותם ביחד אפשר, יסתפק, וישאיר את זה בצריך עיון, ואמר יותר טוב לא לעשות ככה. עכשיו גם צריך להיזהר שהבגד שלו לא יהיה מלוכלך. ואל תלמדו מאלה, יש כאלה אנשים שקוראים לעצמם חסידים, והם לובשים בגדים קרועים או בגדים מלוכלכים. גמרא מפורשת, מסכת נדרים. היי ערבוביתא דמנה אתה לידי שעמימותה. ועמימותה זה שיגעון. יכול לבוא לידי שיגעון אם הבגדים שלו לא נקיים, או הבגדים שלו הפוכים, או הבגדים שלו לא בסדר. השיע אמר שלא רוחץ את הבגדים עד שהם נהיים מלוכלכים, זה נהיה חס ושלום לידי שיגעון. אותו דבר בגד קרוע, מתחזים בו החיצונים. אסור. נעליים קרועות, תחזים בו החיצונים, כך הביא בחופת אליהו רבה, שם הכתב, גדים קרועים, יש שלושה דברים מביאים את האדם לידי דאגה, צער גדול, לא יכול לסבול את הצער שלו, לא מתגבר על עצמו, מגדל ציפורניים, ולובש בגדים פצועים, בגדים פצועים הכוונה, נקראו ממסמרים, מכל מיני מקומות, נפצעו, נקראו ולובש אותם, לא טוב. כל זה צריך לתקן או להחליף. לא שומע, מה התפר? אני קצת, אז שיבוא הביתה, יתקן את זה. יבוא הביתה, יתקן. בינתיים אנחנו מרשים לו עד הבית שילך בסדר. הנה, מה קראתי לך עכשיו? כן. תלוי איזה עבודה. תלוי איזה עבודה. שיפוצים לא נורא. או סייעת, צבא. נו, אבל עבודה רגילה. צריך שיהיה מסודר. אנשים מקפידים. כל דבר שאנשים מקפידים עליו, ייזהר בו. כן. לא. יפה שאלת. שואל אם יש לפעמים... על הבגד שלו נשארה התווית וזה, והוא מוריד את זה. אם זה יורד ככה בקל, זה קשור רק, או שזה מוכנס בתוך הכפתור, אין בעיה. אבל אם צריך לקרוע את זה, לא יקרע בגד שהוא עליו. זה לא טוב. לא טוב, לא משנה, לא כדאי לעשות את זה. כן. להוריד את הבגד ויוריד את התווית, ואחר כך ילבש אותו חזרה. מה הפירוש להפוך אותו תוך כדי? לא הבנתי. לא, זה שנוח לו, לא, הוא פושט את הבגד בצורה כזאת, אין בזה בעיה. בזה לא צריך להחמיר עד כדי כך. אותו דבר גם מנהלים המתולאים, זה גמרא מפורשת. גנאי הוא ותלמיד חכם שיצא במנהלים המתולאים בשוק, בתלאי על גבי תלאי, כך אמר רבי חייא בר אבא. ואמר, אם נמצא רבב על בגדו, השם יצילנו, חייב מיתה. כל משנאי אהבו מוות, אל תקן משנאי אלא משנאי. שרואה אותו, מסתכל עליו, תראה איזה בגדים יש לו, איך הוא נראה. זה לא, לא, לא נאה. רבי יוחנן קרא למנה מכבדותה. רבנו ארי היה קונה בגדים יותר מהכסף שיש לו, בשביל שהאדם ייראה יפה. לא צריך לקנות בגדים של עשירים, אבל שיהיו נקיים, שיהיו שלמים. למה? והקבלה זה מראה על השלמות של האדם, וששכינה שורה עליו. כך כתב הרקנטי, היה מקובל גדול, רבנו מנחם הרקנטי. יש לו ספר פירוש על התורה. כתב שסוד הבגדים מאוד חשוב, שם בפרשת שמות, בספר שמות, בפרשת תצווה. הרי אהרון הכהן ניתנו לו בגדים מיוחדים, ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך, וכבוד ותפארת. אז אמר לו, כל כהן יש לו בגד משלו, כהן אדיוט יש לו 4 בגדים, כהן גדול יש לו 8 בגדים. כי הבגדים מורה על האדם מהו. כן אומר בהוצאת הדשן, פשט בגדיו, ולבש בגדים אחרים. למה? כבודי לאחר לא אתן. יש בזה סוד. גם בספר הזה אל המנאח. והם אמרו, טוב לקחת אותו, מי שחולה, מי שיש לו בעותים בלילה, שים אותו מעל ראשו. ספר הזה אל המנאח. שמעת עליו? יש אותו בשוק. לקרוא בו אנחנו לא קוראים, כי יש בו גם הרבה טעויות בכוונה עשו. הוא כתב שרסה, צריך שאדם יהיה לו בגדים נקיים, וגם שלמים, ועל ידי זה תיכנס בו נשמה קדושה וטהורה ומושלמת, ולא יהיה לו איזה בלבולים במוח וכל מיני עניינים אחרים וכו' וכו'. גם היה רבי אברהם אבו לעפיה, המקובל גדול לפני 700 שנה, יש לו כמה ספרים, ספר חיי העולם הבא, שם העריך בזה, שיש בזה עניין גדול מאוד שצריך להיזהר. זה סיפור על שלמה המלך. הוא אמר להם, גם אביל מחריש, חכם יחשב. חכמים לא הסכימו איתו. אמרו לו, אפשר לראות חוכמת אדם תאיר פניו, נראה את הפרצוף שלו, נוכל לדעת. אם הוא חכם או טיפש, אם הוא גיבור או חלש, אפשר לראות לפי הפנים, איך הוא נראה. אמר להם, טוב, אני אוכיח לכם. והנה יום אחד, קרא את בני הבן הידע, אמר לו, לך לשוק. איפה יש פועלים? שמחפשים עבודה, תביא לי את השוק של הסבלים, אחד גבוה, גדול, לא משנה, או מגרוזיה, או מקורדיסטן, או אני יודע מאיפה, מקפקז, שיהיה גבוה מאוד, ועם זקן, עוד יותר טוב. ואם יש לו קרס, מצוין. ראשי אמר, עבדי כאן. מה זה עבדי כאן? קרס וזקן, חצי רבנן. ומה זה, מה צריך לעשות בשביל להיות בבא? תשים, יהיה לך קרס, ואם לא עושים קרית. וזקן גדול, אפשר להשתיל שיער. זה כבר את החצי רבנן. היום זה מרן נהיה. קיצור, הלך לשוק, חיפש לו 1-2 מטר פלוס. וגבוה מאוד, איזה אוזניים, איזה עיניים, איזה מצח. והזקן, בפן פורת יוסף. וואי, 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 וואי. יורד עד הטבור ועוד. טוב, הביא אותו, שם אותו אצלו, קרא מהר לחיית. אמר לו, בואי נא, זה תמדוד לו מהר גלימה יפהפייה. ככה מצוינת, יורד על פי מידותיו, עם זהו שרבולים רחבים. למה עושה שרבולים רחבים? ככה המדרש אומר. היו שמים גלימה עם שרבול ארוך. זה כמו כנפיים, כי הוא דומה, החכם דומה למלאך. והמלאך יש לו כנפיים. אז זה כמו כנפיים של ה... אמר לו, תלביש אותו, והלך הזמין מהקוראן איזה מצנפת, לפי מידה, סדר לו מצנפת, שאל אותו. כמה אתה מרוויח ביום? אמר לו, 10 פרוטות, 12, תלוי לפי סוג העבודה. אמר, אני אתן לך 40 ביום. מה בסדר? תבוא מחר לפה, על הבוקר, ואתה לובש את הבגדים האלה. הנה, הכין לו אותם החיית, גמר אותם, מחרת בבוקר, לבש הקדימה והמצנפת, ושלח אותו אצל הסנהדרין בלשכת הגזית, בבית המקדש, יושבים בהר הבית. והנה, זה נכנס שם, איזה קומה. חיסה את השמש. ראו אותו, כל הסנהדרין, עמדו על רגליהם. והוא שלח איתו שמש, אמר לו שיושיב אותו, איפה יושיב אותו? אמר לו, הנה זה, הוא מלווה שלך, אתה 4 שעות יושב שם, אבל אל תפתח את הפה. לא תדבר מילה, אל תעשה, כלום. והנה הכסף. אמר לו, בסדר. נשק ידי המלך והלך שם. נכנס, רעש גדול, איזה דמות. יושיב אותו ליד קתדרה, איזה כיסא מפואר, משענת וזה. יושיב אותו עליו, זה ישב, ולפניו שולחן, ובא אחד הביא לו, זה השמש, הביא לו ספר תורה, מהודר, מעותר, בציצים ופרחים ורימונים, זהב וכסף, ושם אותו על השולחן, וזה, רואה ספר תורה, מתי רואה זה, מתי רואה, הוא עם הארץ, דורא איתם דרבנן, דברי סופרים, דברי קבלה. שיב אותו, והסנהדרין מסתכלים, וואי, איזה גאון זה, מאיפה, מי הביא אותו שלמה המלך לכאן? איזה ענק, מי יודע איזה חידושים יקיד לנו היום. והיום הם מתלחשים ביניהם. לא היה דיון, היו לומדים תורה. ושמתו בשקט בחשאי. וכל רגע מחכים, מצפים לאמרי פיו. וזה, אחרי 30 כבר נמאס לו, פתח את הספר תורה, גלל אותו, פתח אותו, התחיל להסתכל באותיות, זה אות א', זה אות שין, זה אות מם, והנה נון ארוכה, נון, פה נון מקופלת, פתאום חף, למה זה לא נון? מה זה החף? מה זה הנון? מתחיל ככה, ומנענע בראש, מנענע בעיניים, והגבות שלו זזות, אלא אומרים, יו, איזה סודות, איזה דברים עמוקים. ופתאום מחליק ידו על זקנו, זה מדבר עם המלאכים עכשיו, עושה עניינים גדולים, זה מה. והם לא מחכים. אחרי זה, פתאום נפלו עיניו על איזה אות, והיה מסתכל עליה כל הזמן ולא זז. עוד מעט יהיה חור בספר. ולא זז. אלה עומדים מסתכלים, והם יושבים מסתכלים. התעוררת? דברך ברכות השחר, שמי. אז בקיצור, וסתכלו עליו, והם לא יודעים מה, מה זה, מה זה. עבר שעה, והוא עדיין שם. כבר אחד מצעירי הסנהדרין אמר להם, תרשו לי, אני אגש אליו, שואל אותו משהו, אני אגש אליו. אמר לו, שלום, כבודו. לא יודע מה זה כבודו. כן, אמר לו, מה? אומר לו, יש איזה חידוש. מה? הוא חושב, הוא רוצה איזה הובלה ממנו, כך בר, איזה הובלה, מה חידוש? מה זה חידוש? הוא שואל אותו. אומר לו, לא, איזה, אני רואה שכבודו מסתכל פה, וכל הזמן מעיין, אולי יש איזה דבר חדש שאנחנו לא יודעים. הוא אומר, כן, אני לא יודע, אולי אתה יכול לעזור לי, מה? היה שם מם סתומה, סוף מילה. אמר, הלבן של הכנף, איך נכנס בפנים? זה כבר שעה, אני שובר את הראש, איך הלבן נכנס בפנים שם? זה שפה כף אל כף, אמר, חבריי, רבותיי, מה עשה לנו שלמה המלך? גם אוויל מחריש, חכם יחשב. עד שפתח את פיו, אז גילנו מה הוא. וזהו, אז זה הבגד, הוא השון בוגד. יכול להיות לראש בגדים של רמטכ"ל, או של שרה, זה של, נו, קנץ, איך קוראים לה הוא משם, מזה, לא, איזה בית, משם, בית אל אביד, לבוא משם, איזה בגדים, ו... ובאים לו שוטרים, חיילים עם כפפות לבנות, מצדיעים לו, וזה כובע כזה אדום, עם כל מיני עיגולים ונצנצים. הבגדים זה בגד, אתה קונה בפורים, אפשר להתחפש למה שאתה רוצה. אבל אדם צריך שבגדיו יהיו נקיים ונעים. עכשיו עוד דבר יש, צריך להיזהר האדם שראשו יהיה מכוסה בשעת התפילה. אף על פי שהאמת יש פוסקים שכתבו שאדם יכול לשבת בביתו, שזה מידת חסידות, שאדם מכסה את ראשו סתם כך כשהוא יושב. או אם יש לו כיפה קטנה שלא מכסה את רוב הראש, נקרא שיש לו כיסוי. בתפילה צריך להיזהר שיהיה לו כיפה שתכסה את רוב הראש, שיראה הכיסוי מקדימה ומאחורה. זה נקרא כיסוי ראש שהוא כמו שצריך. זה גמרא מפורשת, שבת קוף י' ח'. הגמרא שמה אומרת, רב הונה ברא דרב יהושע, לא הלך ארבע עמות בגילוי הראש, השכינה מעל ראשו. שאלו, אמרנו, ודאי, מה? אלא גילוי הראש, כיסוי ראש עליון. היה להם שתי כיסויים. היה כיסוי אחד של כמו כיפה, שיושב בה בביתו. אבל הוא, כשהוא יוצא לחוץ, הוא בא לבית הכנסת, או מקום מכובד של אנשים, שם את כובעו הגדול, או הכיסוי שהיה לו מעל הראש, כמו ג'לביה עם איזה כיסוי, הראש שלו מכוסה. הגמרא שמה מביאה על רב נחמן. נחמן הזהירה אותו אמו שיחסה ראשו. כסה רשך, כי איך היא דתהווה אמתה דמרח עלך. הגמרא מביאה שם מעשה נורא, שפעם אחת, הוא, כי היא אמרה לה פעם, אישה אחת, שחוזה בכוכבים, שהילד שלה הזה, חס ושלום, יהיה גנב. גנב גדול. אז היא, שחכמה, אמא, אמרה לו, תכסה את הראש. הוא היה נזהר. פעם אחת ישב בשדה, בין עצי הדקל, והיו יושבים שם, ונפל לו הכיסוי על ראשו. איך שנפל? דילג מעל העצים ובא לגנוב חבילה של תמרים. היה שם אשכול של תמרים. מיד צעקו עליו חבריו, אסור, זה גזל, זה של אנשים. התעורר, כאילו מישהו היה רדום, ומישהו העיר אותו. אז מפה ראינו כמה כיסוי ראש הוא חשוב לאדם, ועל פי שרוב, יש הרבה מהפוסקים כתבו שזה נקרא חסידות, כמו שכתב הרש"ל, פשוט מהרש"ל, בקי יוסף, הרב חידה, וגם הגאון מווילנה כך כותב, אבל בכל זאת יש לנו הרבה ראשונים גם שכותבים שזה צריך מעיקר ההלכה. והאדם ייזהר שראשו תמיד יהיה מכוסה, וגם כיסוי גדול בשעת התפילה. בפרט מי שחזן עולה להתפלל, והוא עם כיפה קטנה, זה אסור. היו פה כל בתי הכנסת שבאזור בוחרים, בית ישראל, היה תלוי כובע מעל הטבע, שכל מי שעולה לטבע להתפלל, קח את הכובע הזה, שם אותו על ראשו. תלית גדול, הנה חינם מוודאי בבוקר, כדאי שהתלית יכסה את ראשו, כי בזה יש לו יראת שמיים. אבל יש אנשים שסובלים מכאבי ראש וכדומה, אז לפחות קריאת שמע ותפילת שחרית, העמידה, שיהיה הכיסוי על ראשו. לפעמים ימי הקיץ, חם או מה, זה משהו אחר. אבל יזהר האדם בשעת התפילה שהכיסוי יכסה את ראשו. וזה שאמרנו שרוב הראש, יש ספר מגן גיבורים, הביא אותו צורת שי, להשכיל עבדי, מרן ביביע עומר ועוד, הביא שצריך שיהיה הכובע הגדול על ראשו, כתב, יש ראיתי, שבתי הכנסת מוצאים את הכובע הגדול שעל הראש, ונשארים בכובע קטן. והם אומרים את הזמירות, בחוץ שקיעת שמה וכדומה, אומר זה לא טוב, אלא צריך שאדם יהיה לו עם כובעו הגדול, יהיה על ראשו. מספרים רבי יוסף חיים זוננפלד, היה בימי הקיץ הכי חמים, שהיה בא לברך שהכל נהיה בדברו. בבית, ויש לו כיפה גדולה על ראשו. לא, לוקח את הכובע הגדול, כבד, וחם מאוד, חום, אימים היה לפעמים. שם אותו, הוא מברך את הברכה. שאיך יברך, והוא לא מזכיר שם שמיים כמו שצריך. וכן, גם כן, כתבו הפוסקים ברכת המזון. בבית, יושבים לברך, ומגיע הזמן ברכת המזון, ייקח את הכובע הגדול שיש לו בבית, תשים אותו על ראשו, ושען ברכת המזון. כדי שיוכל להתפלל, לברך, באימה וביראה. נראה עליו, יראת השם. עכשיו גם, עכשיו זה ראש, נעליים לרגליים. גם בימי הקיץ, אדם ייזהר שיהיה לו נעליים, וגם עם גרביים, ולא יהיו רגליו מגולות. יש אומרים שאנשי הכפרים או המושבים, שהם רגילים שם ללכת ולגרביים, וככה הם זה, מתנהגים. היה פעם איזה, לפני שנים, איזה שר בממשלה גם כן, הוא היה חקלאי, היה הולך עם חולצה בחוץ, חולצה קצרה, אפילו הצטלם תמונת מחזור, והיה ככה. היה אומר, אני איש חקלאי, אבל בכל זאת זה לא נכון לעשות כך. הוא יכול לעשות את זה בביתו, או בעירו, או במקומו, מקום מושבו. אבל כשאדם בפרט קיבל מינוי ציבורי, צריך להיות כמו כולם. בפרט בבית הכנסת שבא להתפלל, הרגליים שלו יהיו מכוסות. רק אלה שבכפרים אמרו שיש להם על מה, על מה לסמוך. המקור זה בדברי הרמב״ם. הרמב״ם בהלכות תפילה, פרק ה', הביא תיקון המלבושים. אתה איתי מוישלה? מה היום קרה שאתה כזה בנתק? לא, לא שאלה, זה ככה. אני יודע. מתקן מלבושיו תחילה ומציין עצמו ומהדר. מציין, זאת אומרת, יהיה מצוין יפה. שנאמר, השתחרו לאדוני והדרת קודש. ולעמוד בתפילה בפונדתו. פונדתו זה התיק שיש לו, כמו אלה שהיו מוכרים קרח. אתה זוכר, היה לו איזה תיק כזה, ואלה שמוכרים נפט. עם זה הוא אומר, לא יעמוד, ולא בראש מגולה, ולא ברגליים מגולות. ולא, שלא יעמדו בפני הגדולים, אלא בבתי הרגליים. אז יש רב הגאות מימוניות, שם מקום דמו. מה שמה מגויים שם הגרמנים, הרגו אותו. הוא והמורדכי. מורדכי והגאות מימוניות, הם נשאו שתי אחיות. והיו בערך 10 שנים היה הבדל בין שניהם. הגרמנים הארורים, אז בתחילת האלף הנוכחי, תחילת האלף, יש כבר 770 שנה בערך, רצחו אותם את שתיהם, עם נשותיהם וילדיהם הקטנים. והגאות מימוניות, והשני היה מורדכי. היו עדיין צעירים לימים, עוד לפני 40 היה. אז הוא הגאות מימוניות ענק בתורה, מביאים אותו בלי סוף. אמר, אסור ללכת בלי נעליים. שגמרה אומרת, לאו אורח הרעה לגלויה כראה כמרבה. איך אדם מגלה את הרגליים שלו לפני אדונו, הקדוש ברוך הוא, אבינו שבשמיים. לכן אמר שצריך להיזהר בזה, והוא לא מסכים עם החילוק שיש מקומות שנוהגים לעמוד מגולים, מקומות שנועמדים לא מגולים, יש בזה מסע ומתן. למה, יש לנו עוד משנה במסכת מגילה, פוחח. פוחח, פורסת שמה הוא מתרגם. אבל אינו קורא בתורה, ואינו עובר לפני הטבע. היה להם מנהג, היו ממנים מישהו, שהוא יגיד קריאת שמה בקול, והוא היה גם כן מתרגם להם את התורה, כמו שהתימנים היום נוהגים, קורא פסוק, והמתרגם לידו, בדרך כלל לוקחים ילד, שהוא יתרגם, תרג'ם. וידבר השם משה למור, מלא השם משה לממר. וכן, פסוק, פסוק. אז לתרגם, אם הוא פוחח, הגמרא אומרת, מותר. אבל להיות חזן, אסור. לעבור לפני הטבע, אסור. לשאת את כפיו בלגרביים, אסור. וכן, לקרוא בתורה בלגרביים, אסור. אלה 3 דברים. לא קורא בתורה, לא עובר לפני הטבע, ולא נושא את כפיו. אחרי זה הגמרא, מה זה פוחח? יש בזה כמה פירושים. הפירוש, רגליים שלא מגולות, או שהבגדים שלא פרומים. כמו שאמר, התפר נפתח ונראה, והוא הולך ככה. כאילו בשבילו זה פרנג'י. ואחר כך הגמרא אומרת, האומר בסנדל איני עובר, אף יחף לא יעבור. למה? היו הנוצרים בזמנם מקפידים לעלות, חוץ מאיתנו, לעלות יחפים. להתפלל יחפים. אז היו חוששים בו, אולי יש בו מינות. הוא מאלה הקטות שהם נוהגים כך לעשות. כן אמר, רמה פוזמקה ומצלה. היה מה זה פוזמקה? פוזמק זה גרביים. היה להם פוזמק, זה גרב, אבל גרב מכובדת, עבה, עשויה אפילו מאור, שעושים את זה על הרגליים, ובלי נעליים. הרי אז בזמנם גם היו מפללים, עד היום יש לזה בית הכנסת בירושלים, יש לו כולו שטיחים. אתה בא לשם, אומר לך, תשים את הנעליים שם בצד. ללכת, אבל לובשים גרביים, אז הם גרביים יפות, נאות. אז זה הנפלאות. רק כתבו התוספות, שיש לו חייך, שאין להתפלל יחף, רק בתשעה באב יום הכיפורים, התירו לנו. אבל בשאר ימות השנה, ישים מנעלים ברגליו. והאמת שבזמנם, כשהרחובות היו מתונפים, היה להם נעליים מיוחדים בשביל התפילה. כתוב פסוק, ושמור רגליך כאשר תלך אל בית האלוהים. מה זה שמור רגליך? אלא הרחובות היו מלאים טיט, ולא עליכם גם רפש של בהמות, או של בני אדם. אז הנעליים היו מתלכלכות. עם נעליים כאלה נכנס לבית הכנסת, אסור לו להתפלל. אפילו שהוא לא רואה את זה, אבל זה נוגע לו בנעליים. אז היו מוציאים את הנעליים שלהם, יש להם מנעלים מיוחדים, עשויים מבד או עשויים מאיזה דבר קל, ונועלים אותם, ואיתם היו מתפללים. וכשיוצאים, לוקחים את הנעליים שלהם, של הרחוב, לא הולכים איתם. כמו הגדליים וכדומה. זה משהו אחר. אבל היום, ברוך השם, הרחובות נקיים. אפשר ללכת עם הנעליים. כן. כהן יחידי בבית הכנסת, ומה יש לו? ו? מה זה בלי גרביים? מה בלי גרביים? תקנה לו גרביים, תקנה לו שמה, לפני הארון קודש, שישים גרביים. אני לא שומע אותך, אתה צועק. אסור לו, הנה ראית משנה מפורשת. אני אחזור לך על המשנה, תקרא לו את זה, מסכת. תשמע, מסכת מגילה דף כף דלת, פוחח, פורס את שמה ומתרגם, אבל אינו קורא בתורה, ואינו עובר לפני התיבה, ואינו נושא את כפיו. פורש, אסור לעשות כך. אז עכשיו הרמב״ם לשולחן ערוך, הרי יש לנו פה פוחח, ושם אמרו שאם מקום שכך דרכם זה קל, אז ליישב את הסוגיות, אמרו זה תלוי במנהג המקומות שעומדים לפני הגדולים. אם באותה מדינה, באותה ארץ, עומדים לפני המלך בצורה כזאת, מותר. אבל כשמקפידים שלא נותנים להם ללכת ככה, עשו. היום בכל המקומות אוסרים. למשל, תיכנס כעת לאיזה בית מלון מהודר. אני לא מדבר על סתם מלון כוכב וחצי. תיכנס כעת לקינג דיוויד. יש שם בשער אחד עם כפפות, יגיד לך, אדוני, צחצח את הנעליים. אין כניסה פה. אתה צריך פפיון, עניבה. צריך לסיים כל מיני חוקים, איך אתה נכנס שם, בפרט בערב. או אם יש איזה חתונה וכדומה, יש שם שומרים, וואו וואו, אם הוא לא יהיה מהוקצע, הוא מסודר כמו פסל. מלובש כל התלבושת, אין כניסה. ממנוע תג'וויל. אז מה, אז זה ודאי, מקום שאין נכנסים ככה לפני הגדולים, לא עושים את זה. עכשיו שיש להם תקסים, אתה לא קיבלת יתרו, אז מנה? אז כותבים לך שמה איזה צבע תדבש ואיזה כובע ואיזה נעליים והכל. צריך לדעת איך לבוא ואיך להופיע. ככה? אז אם כן, כמה שמקפידים, יש זה. הפרי חדש כתב שמה שהמשנה התירה, לא, המשנה התירה דברים שכן התירה. מה? פורשת שמה ומתרגם, התירה. אבל שאר דברים, לעמוד לפני התיבה, אמרה לא. אומר, מה שהמשנה התירה, היא התירה בגלל שהיה שרה שעל פי הדין צריך כך. אבל מידת חסידות, לחסות את הרגליים. ויש ויכוח האמת בין המפרשים, אם צריך לחסות או לא צריך לחסות, ואם במקומות הולכים לפי המקומות שנוהגים כך או לא נוהגים כך. אבל דבר ידוע, בפרט שבשבתות וימים טובים, בבית הכנסת, כולם נזהרים. מי יבוא ביום שבת בבית הכנסת עם סנדלים, או נעלי אלת, או אני יודע מה, יזרקו אותו מכל המדרגות. לכן צריך להיזהר. כך כתב גם רבי חיים פלאצ'י. אבל אמר שיש כפרים או יישובים קטנים ששם נוהגים ללכת. אז בזמנם היו הולכים יחפים, היו הולכים חצי בגדים, אפשר להקל. אבל לכל אופן, מכנסיים קצרות, חולצה קצרה, כל זה צריך להזהיר אותם, בפרט מי שעובר לפני התיבה, לא ללכת בצורה כזאת. לא, אתה אומר, חזן, עכשיו הוא בא להתפלל, ומפני כבוד הציבור, הוא מתכסה בטלית של בית הכנסת. קודם כל, לילה עכשיו, לילה לא זמן ציצית, ודאי בלי ברכה. ושנית, זה לא שלו הטלית של בית הכנסת. אלא מה, צריך שיהיו, גבי בתי הכנסת יהיו חכמים, ישימו פתק, שהטלית הזאת היא מתנה על מנת להחזיר. דווקא מנה, לפעמים יש מקומות שבמנהה גם כן לובשים טלית, למשל בערב שבת של האשכנזים נהוג שהוא לובש תלית, ויש מקומות שהוא גם כל מנחה הוא לובש תלית. אז מה יעשה? אם זה מתנה מיד להחזיר, יכול לברך עליה, כי ציצית צריכה להיות משלו, והיה לכם לציצית, לכם שלכם. אז מתנה מיד להחזיר מותר. עכשיו יש עוד דבר אחד, ושער רוח הקודש, זה נוגע כעת לימים האלה של השובבים, הביא רבנו חיים ויטל, שטוב מאוד קיבל כך מרבנו ארי, שאדם תמיד יהיה טהור בכל עת, וצריך לטבול במקווה. הוא כתב על רבנו ארי, שהוא ראה אותו שהיו בחודשים של החורף, במשך 6 חודשים, ברובם לא היה טובל, כי היה להם שם מקווה מעיין קרים, והוא היה סובל, אומר, והיה שבור. שבור, הכוונה, היה לו חוץ מכבודכם שבר, בבטן, ואיך קוראים לזה? ארניה? בקע, בקע, בקע על הגולגולת. אז היה לו בקע, זה לא טוב, המים קרים לא טוב לזה, אז הוא היה נמנע מלטבול באותם הימים, וגם הוא רצה לטבול, אמא שלו הזהירה אותו, ולכן לא טובל. שמה כך? כן, שמה כתב, שבעיקר אם הוא יודע שיצאה טומאה מגופו, צריך להקפיד, ובמקום אחר הביא, אני אקרא לכם בשער המצוות, פרשת כי תצא. ראיתי למורי ז"ל, מקפיד בכל כוחו, ונזהר לקיימה, ואף שהיה בגופו חולי קשה, הנקרא שבירה, שנקרא הקרס, יוצאים בני מעיים לתוך הכיס, והטבילה מזקת מאוד לחולי זה. עם כל זה, לא היה מבטלה כלל. ופעם אחת גזרה עליו אמו, שלא יתבול בחורף ההוא, ולא תבל כל אותו חורף בעל כרחו. אני שומע בכל אמו. זהירה אותו, אז מכאן אדם ילמד שטוב שיהיה נקי. יש בשוט הגאונים, רבי גאון, שם דן, מים טבילה, בפרט מתי שצריך. אז הוא הביא דבר מדהים. הוא הביא שהישמעאלים, הרי הוא רבי גאון, היה בבבל, שם בגדד של היום. ושם היו הישמעאלים, היו נזהרים כל בוקר ללכת לטבול במעיין, לפני שהם הולכים לבית תפלתם. אז רבי גאון כותב, שמע, זה לא יפה, יש לו תשובה בסימן תף צדי דלת. מה יגידו שהם הישמעאלים שנמצאים שם, הם טובלים ואנחנו לא טובלים, וישראלים לא? וכן צריך, הן משום נקיות, הן משום קידוש השם בפני הגויים, שיתבלו. אבל היום לא שייך להגיד גויים, לא גויים. גם הרמב״ם מביא את זה. הרמב״ם כתב שככה היה מנהג בארץ שנער ובארץ ספרד. שנער זה בבל. וספרד שלא היה יכול להתפלל עד שיתבול קודם כשהוא צריך. זאת אומרת, מתי שיש צורך היה טובל, ולכן צריך להיזהר בזה. האמת שכתבו שהרמב״ם עצמו כתב שמותר, בעל קרי, יכול להתפלל בלי טבילה. אבל שאלו את בנו, אמר להם שכל מה שהרמב״ם עשה, כתב, הוא כתב מצד ההלכה, אבל הוא עצמו היה מחמיר ולא ביטל טבילה אפילו לרגע אחד. אלא הוא כתב מה שלפי ההלכה, מה שחיוב פי ההלכה. לכן כדאי להיזהר, אדם יכול לשמור את עצמו, לטבול כמו שצריך, לבוא מאיפה למדנו גם יש בזוהר, דבר מאוד מעניין. זוהר פרשת חיי שרה, סליחה, לא, וירה, וירה. וירה אליו, שמה עם 3 מלאכים. מובא בזוהר, רבי נעזר, בנו של רבי שמעון בר יוחאי, אומר, מהי וישענו תחת העץ? כל מי שהיה בעל הבית של אברהם אבינו, לא היה נכנס לבית, אלא קודם יושב בגינה, בחוץ, והיה אומר לו לשבת תחת העץ. והעץ היה אילן שיש לו ענפים גדולים מאוד, ומתחת העץ היה מעיין של מים. ואברהם אבינו היה בודק את האורחים על ידי האילן הזה, מה מעשיהם. מי שהיה עובד עבודה זרה, אז האילן היה זוקף את הענפים שלו, לא מצל עליו. אז היה יודע אברהם אבינו שהאיש הזה יש לו עבודה זרה, מדבר איתו, משוחח איתו כמה דקות טובות, מדריך אותו, משיב אותו בתשובה, מסלק את העבודה זרה מעליו, ואז אומר לו, תטבול עכשיו. העבודה זרה מתמאה. וגם היה רואה דרך המעיין. אם המים היו עולים לקראתו, היה יודע שזה צריך טבילה. אז הוא היה אומר לו, תיכנס. אבל אם המים היו נעלמים ויורדים למטה למטה, במעווה האדמה ולא רואים מים, היה אומר לו לספור 7 ימים. היה אומר לו לספור 7 ימים, ואחרי זה תבוא ותטבול. ככה היה עושה. ואם המים לא עולים ולא יורדים, יודע שהוא טהור. יודע שהוא בסדר. אז היה לו 3 סימנים במים לבד, אם המים עולים עולים, זמן צריך לטבול עכשיו. המים נעלמים, אומר לו 7 ימים, תפרוס עד התארה. המים נשארים במקום שלהם, יודע שהוא טהור ואין אותו בעיה. וגם עם הענפים של העץ. היה רואה, אם הענפים סקופים, סימן שהוא יש עבודה זרה. הענפים מצלים, סימן טוב, שהוא איש צדיק, איש טהור, איש נכון, והיה משאיר אותו שם. אז אומר, אחרי זה, אחר כמר, תמש צריך 7 ימים, האילן לא היה מצל והמים היו יורדים. צריך תבירה, האילן לא מצל, המים עולים. טהור וצדיק, המים נשארים במקומם, והאילן עושה צל. זה כך הביא בזוהר וירא, בתחילתו, שם על הפסוק, וישענו תחת העץ. לכן צריך לדעת שבזה עניין. ומה הסוד של התבילה? תבילה כיוון שהעולם, לפני שנברא העולם, היה בהתחלה מים. כך פסוק אומר, לפני זה גם מים לא היה. הקדוש ברוך הוא ממציא יש מאין. כתוב בתורה, וחושך הפני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. כלומר, היה מים. אז ומהמים הכל נברא, אחר כך נעשה מה שנעשה. כשאדם הולך לטבול, אז הוא כאילו מחזיר את החומר שיש בו, למה שהיה לפני הבריאה. גם התינוק מהאמו, מה הוא עושה שם? יש לו מקווה בתוך הבטן של אמא שלו. שוחה שם. גלי מים יש לו. אז הוא נטהר שם. יש בזה הרבה עוד סודות, העריכו בזה עניינים רבים מאוד. גם רבי אליהו דוד, עליו השלום, בעל ספר ראשית חוכמה, כותב שהמקווה, יש בו 40 שאה. זה כנגד 4 אותיות של ההוויה. כל אות כנגד 10. ולכן אמר מקווה ישראל השם. מה המקווה מתאר את הטמאים? גם הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. כשאדם טובל פה במקווה, נשמתו למעלה טובלת בנהר דינור, ונתהרת. כל פעם שככה. ואז כששם את ראשו מתחת המים, מכוון למשוך טהרה מלמעלה, מהמקווה העליון אליו. הוא אומר, זה כמו החזרת הכלים לכבשן. הרי כלי שנטמע וספג איזה דבר אסור, אנחנו רוצים כעת להשתמש בכלי, מכניסים אותו לכבשן, והוא מלבן אותו באש, ואחר כך מוציאים אותו, והוא נהיה טהור. אומר, ככה אדם, נכנס תוך המים, עכשיו לא משנה, מים קרים, פושרים, העיקר מקווה טהרה, שעל פי ההלכה הוא טהור. רק יש הבדל, אצל נשים צריך שיהיה מקווה כמו שצריך. עם השקה, הזרעה, כל הכללים וההלכות. אצל גברים, מספיק שיש מקווה שמלא מים, שהמים מכונסים במקום אחד, ואף על פי שהם לא פתחו את הפקק וכדומה, יש כאלה מחמירים, באים שם מוצאים את הפקק, לפעמים יוצא ריח משם, יש כל מיני, אבל להלכה, מצד ההלכה לגבר, מספיק, כך כתב גם הרשב"א, שזה מועיל. רבי אברהם אזולאי הסביר, הסבר נפלא שם. אומר ידוע שאדם בנוי מארבע יסודות. אש, רוח, מים, אפר. אז יש בו את, את הארבעה. אומר, ואז כשהוא נכנס בתומעה, זה רוח. מה זה התומעה? זה כוחות של הסיטרה אחרה. זה רוח. כמו השדים והמזיקים. הרי פעם מה היו עושים? היו הולכים בפרט בקורדיסטן, בעיראק, בפרס, והולכים עם סכינים ביד. למה? אם יבוא שד, שינו את הסכין מולו, שומע, והשד היה נבהל. המורה דבר חד. והיה להם פעמים שדים, היו באים, נכנס למשל, ירד למטה למרטף לבד, פתאום בא שד, עושה לו שמה קיר. הוא רוצה לדעת מאיפה יוצאים, הוא הולך, איפה שהוא הולך קיר. עכשיו, איפה נעלם הדלת? תוציא איזה מהכיס שלך, אפילו עט, שיש לו חוד, תלך על הקיר, שמגיע איפה השד נמצא, הוא בורח. למה? כי הוא עשוי בלון נפוח, רוח. אין לו גוף. אז הוא נדמה לאדם, האדם נדמה לו שזה קיר. הוא לא יודע, אבל זה שד. ככה היה אז בחוץ לארץ, ברוך השם, היום פה אין לנו שדים. יש רק אל תלך שם על גבעת רם, וזה יעשה משמור. מה, מה? אתה רוצה שיעור על שדים? צריך להביא כדורים מיוחדים קודם, שכולם יקחו, ונתחיל, זה צריך כמה שעות. יש שדין, יש רוחין, יש לילתין, יש מלאכי חבלה, זה כל מיני, חיילות, חיילות זה.
זה מעניין.
כן, מעניין, אבל לא, לא כדאי. כן, לא מומלץ. אז אלה השדים היו, היו באים, מפרעים להם. אז אלה היו, מה באתי לומר על איזה מדרש, שהם היו, זהו. יש מעשה ידוע עם איזה מוהל אחד, שכך מובא במדרש, בזמן התנאים. המוהל הזה היה קמצן, לא היה נותן צדקה. אבל היה אוהב מצוות המילה, איפה שמזמינים אותו, הוא הולך מל ילדים בחינם, לא לוקח כסף עבור המילה. והנה יום אחד, בא אליו איזה איש, אמר לו, תשמע, שמעתי עליך, אתה מוהל מומחה, ואני גר רחוק כפר, רחוק מאוד, זה איזה 20 וכמה קילומטרים מפה, ואי אפשר אפילו ללכת לא על גמל ולא על חמור, כי יש שם סלעים, יעלו הערים, ירדו בקעות. אמר, בסדר, אני בא איתך. בא איתו בבוקר, אחרי התפילה, לקח אותו איתו והלך. זה הולך, זה מקום משונה, עוד, כפר, עוד הר ועוד גבעה. בחיים לא ראה את המקום הזה, לא יודע מה המקום הזה, איפה לקח אותו. לקח אותו, לקח אותו, לקח אותו, והנה הגיע, רואה בתים, בתים משונים. אבל בתים, ויש שם אנשים, נכנסים, יוצאים וכו'. אומר לו, פה אני גר, הנה היולדת כאן, ותראה את הילד, מחר בבוקר, על הסובוח, אנחנו עושים ברית. אמר לו, בסדר, עלינו על הרסי. חלה שם, וראה את הילד, ראה את הילד, כאן היולד קוראת לו למועל, אחרי שבעלה הלך, אמר לו, שמע, דיר בעלק, אני בת אדם. אבל אלה כולם שאתה רואה, אלה כולם שדים. תיזהר בהם שלא יזיקו לך ושלא ישאיר אותך פה. אומר לה, אז מה אני עושה? אמר לו, תיזהר, אל תאכל שום דבר מה שיביאו לך. יש לך בקבוק מים פה אצלך, מה שהבאת, מזה תשתה, וזהו. אל תאכל כלום. אמר לה, תודה רבה, טוב שאמרת לי. אמר לו, זה אני מרחמת עליך, כי אתה באת למול לי את הילד. הוא שאל, שדים יהודאים. שדים, יהודים. והנה, זה הגיע הערב, הם באו, התאספו כולם, ועשו חגיגה, ותתתה, והוא לא, לא אכל. אמר להם, קשה לאותו רח הדרך, הוא לא יכול לאכול, אמר, בסדר, אל תוכל. נכנס לישון, המסכן הזה, עין אחד עוצם, עין אחד פותח. מסתכל מפה, מסתכל מפה. איפה יבוא שד, יבוא שם הזה, וואי. היה אומר מזמורים כל הזמן, לא תאונה לך רעה ונגע לו יקע באורך, כמעט לך וצווה לך, שמוכה בכל דרכך. נהיה בוקר, על הסורוח, על הבוקר, כולם קמו, אומרים מזמורים, שרים. באו להתפלל, התפללו, וכיבדו אותו להתפלל. למה? מוהל צריך להתפלל רוממות אל בגרונם, וחרב פיפיות בידם, ראות בגרונם זה החזן. הרף פגיעות באדם זה הסכין של המילה שהיא משני צדדים משוננת. שלא יהיה תקלה חס ושלום עם התינוק. קיצור, הגיע הזמן המילה, אמר אותו. אמר לו, זה אמר לו, אני ממהר מאוד, מרגיש לא טוב, אתמול הוא אכל מאכלים לא טובים בבית, והבטן שלו כואבת כעת כל התוצאות, והוא לא יכול, הוא חייב לחזור לבית. אמר לו, בסדר, צריך לחזור הביתה, בוא. אבל לפני זה נראה לך דבר מעניין, אתה רוצה לראות דבר? אמר, כן, נראה דבר מעניין. הוריד אותו למטה, אלו שמה איזה חדר, מלא מפתחות. מפתחות, מפתחות של בתים, של מכוניות, מה, של כל מיני, של כספות, כל סוגי המפתחות. מה זה? ראה לו, אמר לו, תראה, זה מפתחות של כל בני האדם בעולם אצלנו. אנחנו יכולים להיכנס להם לבתים, לכספות, לכל. אמר לו, אם אתה רואה פה איזה מפתח שמעניין אותך, או שאתה צריך אותו, אתה יכול לקחת. הסתכל, 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 רואה, הנה צרור המפתחות שלו פה. אומר לו, מה זה? אומר לו, זה כל מי שלא נותן צדקה, מפתחות שלו אצלנו. אתה יכול לקחת את זה, ביתה שתחיל לתת צדקה מהיום, מה לא בסדר. קח את זה, וחזר אותו למקומו. עד כאן דברי המדרש. אז היו זה. יש עוד מעשה, היה פעם מועל אחר, גם כן לקחו אותו לאיזה מקום, תנו לו להתפלל. הגיע, הוא בא לציון גואל, שואף עזר יעקב, קובלין דן מן דן, כולם ברחו. אין אף אחד בית הכנסת. הסתכל למין, הסתכל שמאלה, 100 איש היו, 150 איש. הלכו כולם. ונעד שהגיע ברוך אלוהים שברענו לכבודו, חזרו. שרקו עליו, מה אתה עושה פה? נגד מנהג המקום. מה מנהג המקום? מה? אתה לא יודע, פה זה שדים. הם אסור להם לומר בתרגום. תרגום זה הורג אותם. אם אתה אומר תרגום, קובלין דן מן דן, ולמה? הגמרא אומרת שאם אדם נקלע למקום שיש שם מזיקים, יש פסוק בירמיה, פסוק יחיד שהוא בתרגום. בתורה יש לנו יגר, סעד ותש, שתי מילים. בירמיה, דניאל, יש שם כמה פרקים בתרגום. אבל בירמיה יש פסוק שלם. קדנה תאמרו להון, אלא עדי שמיה והקל עבדו, יבדו מהרעם, מתחות שמיה אילם. זאת אומרת, כך תאמרו להם. אלוהים, אלוהים זה לא חס ושלום, אלוהים כוונה בעל כוח, בעל יכולת, שהוא לא ברא את השמיים ואת הארץ, יובד מתחת השמיים. אז זה, הם מפחדים, שאתה אומר להם את זה, הם בורחים. אז זה המעשה שעל ידי זה הם מסתלקים. אז עכשיו נחזור, הוא אומר, אתה טובל במקווה, השד, אתה לא רואה אותו, זה רוח טומאה, הוא דבוק בך, אתה לא רואה אותו. הגמרא אומרת כמה אדם צריך להודות לשם. אדם מרים את היד שלו, יש איזה 100 שדים, הוא יכול לתקוע את האצבע שלו בעין שלהם, היו מזיקים לו. מי שומר אותו? הקדוש ברוך הוא. שומר אותו מהם. אומר כך גם כאן. אז עכשיו הוא, זה מה, 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 מה עשה זה? שהוא בא לטבול, שמה השדים תפוסים בו. אם שערה אחת נמצאת מחוץ למים, השד תופס את השערה הזאת. רוח טומאה נדבקת בשערה הזאת. וכשיצא, תדבק בו מחדש. אבל אם כולו בתוך המים, אז הם עוזבים אותו, וכשהוא יוצא, הוא קיבל טהרה מהמקווה. לא יכולים לחזור. אז זה הסוד. כך כותב רבי אברהם אזולאי בספרו חסד דאברהם. שמה, שמה?
עד שעבור עוד לילה?
מה יעבור עוד לילה? מה?
הוא
מסביב
אותו.
אין
לי בטהרה, זה רק 24
שעות. אתה מגיע עליי עוד לילה? לא, עד שהוא לא יקבל עוד פעם תומה. ישמור את עצמו מתומה. לא צריך לעבור לילה. די, הוא עוזב אותו. איזה מזיקים? מה פתאום הם יבואו? אם אתה קורא, לומד תורה, קיים מצוות, לא יכולים לגוע בך. ונגע לא יקרב באהוריך. כי מלאכה וצווה לך לשמורך בכל דרך אחר. זה מדובר באחד שנטמע, או שבא עליו רוח רעה, מאיזה סיבה, אז הוא צריך לטבול. כמו שהיה בזמן הגמרא תממת ושאר דיני תומעה שצריך להתאר. אז זה צריך להיזהר. אומר, ולכן, זהר האדם שבא להתפלל, יהיה לו תלית שתעטוף אותו, מכל גופו, שתיים מלפניו ושתיים מאחריו. ויש על זה מדרש ארוך, בלי נדר, בשבוע הבא, ברוך הוא נותן לנו חיים, ברוך הבא, כבוד הרב. שלום עליכם, ברוכים תהיו. השם ישמרכם. אז יש זה מדרש, מתאר שם על ישראל, כשהחצו את הים, את ים סוף, היו המלאכים שומרים עליהם, ממינם ומסמולם, מלפניהם ומאחריהם. לכן, כשאנחנו לובשים את הטלית, אז עושים אותו ארבע כנפות מארבעת הצדדים. והשם ישמור עמו ישראל לעד, וישלח לנו משיחנו, בעגלה ובזמן קריב, אמן כנהי רצון. שקו ואמצו. ככה מזכירים, ביום רביעי, יום רביעי בלילה, בעשר, בבית הכנסת היזדים. בעזרת השם, היורצייט של אבא, כל הקהל מוזמן. שקו ואמצו. אמן.